טוב, אז מה למדנו בשבוע שעבר? תקציר הפרק הקודם. ויהי בימים הרבים ההם, כלומר איך מתחילה המהפכה? וישראל שבויים במצרים, עבדים עבודת פרך, מה מחולל את השינוי? תשובה? הפסוקים שפה בהתחלה. ויהי בימים הרבים ההם, בים מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעשתם, ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ויעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. מפה מתחילה הגאולה. זה רגע, לא, זה רק כמעט, יש לפי משהו שעבר. פה התחלת מהפעם. כתוב, נגד רש"י אומר, וירא אלוהים בני ישראל, וידע אלוהים, ש... עוד, זה רק כמעט. אנחנו נמשיכים שבוע שעבר, שם. אז מה בישראל עשו שחולל את המהפך? תורה הם לא יכולו ללמוד כי עוד לא למדו תורה. תפילה הם התפללו? מה? לא. מה הם עשו? מה כתוב? וינחו ויזעקו אתה אשר עתם ויש לנו כמת נעקתם. יש פה הנחה, זעקה, שבעה ו... נעקה. אז מה היה
שם? מה זה אומר?
מה זה אומר מה? טוב. זה המצוק של צעקה. אז אמרנו, ראינו ככה קשת של אמירות של גדולי ישראל לדורותיהם. מה המשמעות של ההנחה הזאת? מה המקום שלה? ואיך היא פועלת? אז אמרנו מצד אחד, אומר רבנו בחיי, שתפילה מתוך מצוקה, איך היא פועלת? כי הכי עמוקה. תראו, הנה, נקרא את השורה האחרונה, הבטיח הנביא שהתפילה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש, היא הנכנסת לפניו, אל היכל קודשו, התברך. למרות שהיא לא מנוסחת, אין לה מילים, אבל זאת צעקה מעומק הנפש. אז היא מגיעה אל העומק, כמו ש... על הפתגם הידוע שדברים יוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז נדמה לי שדברים מלך מליז'נס כמו, שמאותו עומק בלב שממנו הדברים יוצאים, אליו הם נכנסים. לאותו עומק הם נכנסים, כמו חוקרים שובים כזו. אז הספורמה אומר שבאמת זה לא הצעקה של המסקה את העניין, אלא הצעקה העידה הצעקה שלהם, עומק הצעקה, העיד על זה שהמצרים באמת עברו את הגבול. וזה מה שהביא את הגאולה. אני אספר לך את זה. תודה. יש מקום שעושה שעושה שנה. אותו דבר אומר אור חיים הקדוש, לא שצעקו לאל שיושיעם, לא כתוב יצעקו אל השם, כתוב יצעקו מן העבודה, אבל הצעקה הזאת עלתה ותעל שבעתם אל אלוהים מן העבודה. עכשיו הנציב מגולוז'ין אומר כן היה תוכן, שלושה ספרים. בעמוד הראשון, המקור הראשון שאחרי החצי. אומר הנציג בולוז'י, בא ללמדנו שלא היו מלומדים עדיין לתפילה בלשון צרח ושפיכת שיח שהוא התכוון מצד עצם התפילה, אלא היו אנשים פשוטים ומקושרים כבעלי עבודה קשה. תראו, 210 שנים יש אנשים שנולדו במצרים. מה, הדור שיצא ממצרים, הוא היה עבד, ההורים שלו, הסבא והסבתא, הסבא רבא והסבתא רבתא, מכל הכיוונים, כולם היו עבדים, נולדו עבדים והיו עבדים כל החיים. דור רביעי בערך של עבדים. ואם כן, היה תפילה להשם, רק בקול צעקה. אוי ואבוי, השם אלוקי אבותינו. ומכל מקום נשמע תפילתם. והיינו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. איפה זה כתוב? מה? זה נקרא ביקורים, בחומש דברים. ששם מתברר יותר מה הם צעקו. מה שהם צעקו זה, הרי אתה אלוקי אבותינו, שום השערה. זה לא חשוב. אז זה כן זכרנו, שפעם היה בינינו קשר עמוק, הייתה הבטחה, הייתה קריטת ברית עם אבותינו. אז את זה הזכרנו. או בתיאור של צרומו למטה, שהם נשאו עיניים לשמיים, והם צעקו, אוי ואבוי, כמו שהוא כותב, אבל נשאו עיניים לשמיים. טוב, ו... אז הגענו לעמוד 2. הכתב סופר אומר שזה היה הסוואה, שבלב הם כן התכוונו להשם, אבל לא יכלו לצעוק בלשון של תפילה במצרים שמעו אותם. זה כמו אתה לא שומע במחנה ריכוז. אי אפשר להתפלל, כאילו יש... זה לא של היום. אבל יש עוד עוד עוד? יש.
תתעלה
אמי. תתעלה אמי. כולם באות לקחת,
לתוכן,
ואז... כן, כן. זה לא זה, זה לא זה כמו זה. לא, על הרבה. על מה? הבנתי, כי זה בתא, כן, אני אחדיר. קיצור, אז הם צעקו בפה, זה סתם היה הנחה, בלי תוכן, רק אי. אבל בלב הם התכוונו להשם. לכן כתוב וידע אלוקים. כמו שהשם שמע את מה שרק הוא יודע, מה הכוונה שזועקים אי. נכון, הרי מתוך אי אפשר להכניס המון כוונות. מה זה אי? יש גם סתם אי כואב, ויש סתם אי השם. אז הקדוש ברוך הוא שמע שהם צועקים אליו. כלומר, פה כבר הגענו לזה שזו צעקה עם שני רבדים. גלוי סתמי וסמוי אל השם. עכשיו המקור הבא, הפנים פה, הוא גם אומר צעקה עם שני רבדים. נקרא, יש את הדק דייר לומר בתל שבתם מן העבודה אל האלוהים. כי מה כתוב בפסוף? בתל שבתם אל האלוהים מן העבודה. תחביר מאוד מסורבל. מה שהפנים יפות מציעה, הרבה יותר הגיוני. ותעל, שבתה מן העבודה, הם צעקו מן העבודה. ותעל, שבתה מן העבודה, אל האלוהים. ויש לפרש, לפי שכבר כתבנו בכמה מקומות, שעיקר גלות מצרים היה בנשמתם, שטימאו אותם בגילולי מצרים. כמו שאמרנו שהמדרש אומר, ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים, עשו אותנו אטומים, קשוחים, מחוספסים. זה עיקר הגלות. ומת השמת הזו, לעורר אותם לתשובה, על ידי קושי השעבוד של גופם, ומתוך זה התעוררו על גלות נשמתם. תראו באורות התשובה, פרק א', יש תשובה טבעית גופנית, שאדם, כשהוא חוטא, בסופו של דבר גם זה מזיק גם לגוף. ואדם מתעורר לתשובה, כי הוא רוצה להיות בריא. הוא מבין שלהתנהג בצורה מופקרת, בסופו של דבר זה גם לא בריא לגוף. אז עם ישראל הגיע לכזאת מצוקה, שהוא הבין שהוא לא במקום הנכון, ואז הוא הבין שהוא לא במקום הנכון לא רק פיזית, אלא גם רוחנית. אז המצוקה הפיזית עוררה לתשובה. ויזכו אל אלוהים לקרוא את נשמתם. כעניין שנאמר בפרשת וילך, ומצאו הוראות רבות וצרות, ואמר, וגומר, על כי אין אלוהי בקרבי. כל השאר זה כבר תוצאות של זה. אבל יש באמת רק צרה אחת, שאין אלוהי בקרבי. ההפך הגמור מזה, תהילים כ"ג, שמילות בעל פה, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. אם אני יודע שאתה עמדי, אז גם אם אני בגיא צל מוות, אתה עמדי. ואם אדם לא ידע שהשם איתו, אין אלוהי בקרבי, שום דבר לא טוב. וזה שאמר, ותה שבתם אל האלוהים, כלומר אל הנשמתיות, אל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מן העבודה. כלומר, שגדלה צעקתם אל האלוהים, כלומר, על גלות נשמתם, מחמת העבודה, מי העבודה. הפירוש הבא, שהרי מתייסס מבעל אש קודש. אז הוא אומר גם שיש כאן שני רבדים. יש תפילה.
וגם
לזה?
גם תלת קוקו.
מצוין. תודה. המחשבה קודמת לתשובת המעשה. כלומר, זה שאדם משנה דברים, זה כי הוא חשב על זה. קודמת, וזה עבודה כרונולוגית, זה בשורש. הרי תיקון מעשי, בלי תהליך פנימי, הוא לא באמת תשובה. הוא רק שינוי. תשובה זה שאדם מחליט להשתנות, וכתוצאה מזה הוא גם משנה את המעשה. אז תשובת המחשבה קודמת לתשובת המעשה. ותשובת החפץ התמיר קודמת גם לתשובת המחשבה. מה זה תמיר? סמוי, נעלם, לא מודע. תמיר בטט זה סמוי, לא מודע. תשובת החפץ, אז מה זה תשובת החפץ התמיר? איזה געגוע פנימי, שאי אפשר לנסח אותו, שרוצה משהו עמוק וקדוש וטהור, ויודע שהמשהו העמוק והקדוש והטהור הזה, זה תמצית החיים שלנו, זה טעם החיים. ויש לנו איזה תנועה כזאת פנימית כלפיו. כתוצאה מזה, יש לנו מחשבות של תשובה. עכשיו אומר הרב, ותשובת החפץ התמיר היא באמת תמיד תשובה מהאדם. אפילו אצל אותם שתשובת המחשבה שלהם היא מהירה. כלומר, יכול להיות מצב כזה, שתשובת המחשבה היא לא משקפת אחד לאחד את אותה נטייה פנימית, את אותו געגוע פנימי. כי יכול להיות שאדם, עולם המושגים הדתי שלו הוא כזה, שמה שמביא אותו לתשובה זה שהוא לא רוצה עונש, הוא לא רוצה לגיהינום. הוא מבין שיש גן עדן, יש גיהינום, הוא מעדיף גן עדן. אז הוא עושה תשובה מהירה, לא נשמע. אבל מה שהניע אותו בכלל לתשובה, זה כן אהבה. כי בעומק, עיקר הדשת של הקדוש ברוך הוא בנוי על אהבה. לא היה נראה. כי זה במחשבה, ככה הוא מבין. אבל החיים לא מתחילים מההבנה. ההבנה זה ניסיון להסביר לעצמנו את החיים. החיים יותר עמוקים מההבנה שלהם. כמו שפיזיקה זה לא המציאות, תנסו לנסח את המציאות בצורות, בנוסחות מתמטיות. אבל פיזיקה היא לא המציאות. היא ניסיון לתאר את המציאות. אז ככה תשובת המחשבה היא ניסיון לבטא בעולם מושגים דתי את הנשמה. אז הנשמה היא תמיד אוהבת. המשמה תמיד מתגעגעת. למרות שיכול להיות שבעולם המעשי של התשובה זה כבר יהיה בני תשובה מהירה. אז אם יש לו בדיל גם בתוך התשובה שלנו. אז כמו שאומר הפנים יפות, שדרך השיעבוד של הגוף והרצון שיפסיק השיעבוד הזה, אז הם גילו שיש להם גם נשמה שגם היא לא במוח. הוא גם, אז הוא אומר, גם יש פה שני רבדים, רובד אחד של שכר ועונש, שפשוט אוהב לי, או של שיפסיקו האיסורים, רובד שני זה הלוואי שנזכה להתפלל על הדברים האמיתיים. זאת אומרת, כשאני מתפלל שהשם יושיע אותי מהצרות שלי, זה תפילה שקצת אגוצנטרית. לא נעים לי להיות ככה, אני רוצה מצב יותר נחמד, אז אני מתפלל לשם שיביא לי מצב יותר נחמד. על מה באמת צריך להתפלל? על רצון השם. על מה שהשם רוצה בעולם. אבל הרבה פעמים, כשאדם כל כך כואב לו, כשהוא במצוקה, אין לו תנאי חיים בסיסיים, אין לו פניות נפשית להתפלל בצורה נקייה על כבוד השם בעולם. אז מה יכול לעשות? אתה צריך להיות כן, אתה אפילו לא רוצה שנעשה לו הצבות. אז הוא אומר רבי פי הסצנה, בשעה שהאיש מוקד ביסורים קשים, קשה שלא יצא על כאביו, מה, על כאביו שלו. זולת, הצדיקים הגדולים, המופשטים מגופם וכל עצמותם. מה יש צדיקים גדולים שבאמת מה שמעניין אותם זה כבוד שמיים? וכשהם חוטפים מכה, מה שאכפת להם זה שהשכינה מסתערת על זה. אבל רובן, הוא לא כאלה. פשוט כואב לנו. אז אומר, אבל מפייס את זה. לכן, לאנשים כערכנו, הוא יפרט בצרות מראות כאלו, תראו, ספלו למטה בסוגריים, מתי זה נכתב, ראש השנה תפשינדה, כמו בגטו ורשה. אי אפשר שלא לצעק ולהתפלל להשם גם בראש השנה וביום הכיפורים. הרי מה העניין שלהם של ראש השנה ויום כיפורים? ראש השנה זה להמליך את השם, יום הכיפורים זה לתאר את הנשמה. בסוף מה עושים בראש השנה ויום הכיפורים? במקום להמליך את השם, במקום לתאר את הנשמה, אומרים די שפסיקו כבר הצרות האלה, כי היום יום מדהים, זה הזדמנות שלנו לבקש. אז אומר לכן, אי אפשר שלא לצעק ולהתפלל להשם גם בראש השנה וביום הכיפורים על איסורינו וחרבינו שלנו. אבל גם על, גם, גם על זה בעצמנו, כלומר גם על הדבר הזה בעצמו, נפשנו מר תבכה. גם בימים קדושים אלו, אנו צריכים להתפלל, אבלן חי, אבלן לזונה, כלומר, הלוואי שלנו שנשאר בחיים, הלוואי שלנו אוכל, ולא תפילות אילאות, צורכי שמיים. כלומר, אנחנו לא מסוגלים להתפלל תפילות אילאות, אבל כשאנחנו לא מסוגלים להתפלל תפילות אילאות, זה כואב לנו. אז אם כשחסר לי משהו זה כואב לי, סימן שאני שייך לזה. כי החוסר בעצמו מעיד על שייכות. זה כמו, נגיד, תינוקת, ילדה קטנה. אני צריך, נגיד, בת ארבע, צריך למלא איזה טופס רפואי. אז כותבים, מצב משפחתי רווקה, כי הוא מסכנה, בת ארבע ועדיין רווקה. כאילו, כבר ארבע שנים היא רווקה. טוב, זה לא נחשב. מתי מתחיל לספור את הרווקות? נראה שהיא רוצה להתחתן. 5-6 בערך. מה שמתחפשת פעם שנה לקנה. אז אותו דבר, כי מתי יודעים ששייכים למשהו? כשמרגישים שאם אין לי את זה, חסר לי משהו מהותי. אז אומר הרב פיאסצנה, יהודי רע להתפלל בראש השנה, בזמן של צרות. אז באופן טבעי, מה שמטריד אותו, זה שצרות שלא יעברו. אבל בעומק הלב, הוא אומר, לבד שאתה יכול לפעול תפילה נקייה, לכבוד שמיים כמו שצריך, בראש השנה באמת. אז עצם זה שהוא כואב לו, שהוא לא מסוגל להיות שם, זה אומר שבאמת, שזה מה שהוא באמת. שבאמת כל העניין שלו זה כבוד שמיים. תלוי, כל אחד לפי רמתו. לפחות זה מה שהוא בא לעורר אותם. הרי זו דרשה שהוא אמר בדבר תורה שלו על ראש השנה. כנראה שזה מה שהוא רוצה לעורר. שלא מסוגלים להתפלל, הדבר האמיתי. כמו שכבר אמרנו על הפסוק וימחו בני ישראל מן העבודה. שישראל צעקו רק על העבודה והצרות. אבל ויזכו שתעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. מה זה אל אלוקים? הרוחניות. על זה בעצמו התפללו. שתפילתם מן העבודה תתעלה. מצעקו שתעל שבתם. או שהתפילה תתעלה. שהתפילה עצמה תתעלה. להיות תפילה כזאת שהיא אל אלוקים. על כבוד השם. על זה בעצמו התפללו. שתפילתם מן העבודה תתעלה אל האלוקים. כלומר, שיתפלו צורכי שמיים, לא צורכי עבודה. הוא אמר לי, בגטו ברשת. לא בשביל צורכי. סימן שאפשר לחשוב ככה. מה?
הרב עולה למר חם בשיחה, הוא אמר לי שאדם דווקא צריך להתפלל על מה שהוא רוצה. שכמו בברכות שאנחנו מתפללים על גשם, מתפללים על רפואה, למרות שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את המחלה. אז כאילו, למה אנחנו מתפללים על רפואה? זה יכול כאילו ללכת נגד, או בצורת, יש משהו טוב בבצורת. באותו דבר, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא יודע מה נכון לעשות, והוא יעשה מה שהוא רוצה לעשות. אנחנו מתפללים על מה שאנחנו רוצים.
נכון.
אנחנו רוצים רפואה או גשמים, זה מה שאנחנו רוצים. נכון.
אנחנו גם רוצים לעבוד את השם, לשים שמיים. זה גם משהו שאנחנו רוצים.
אבל אז, כאילו, אז איך בפור אומר שאתה צריך כאילו לזעוק? כאילו, אתה צריך...
הוא אומר,
צריך... מה שנכון בעיני השם.
לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, צריך להתפלל על מה שבוער לנו, כי זה בוער לנו. אבל בתוך זה, אחד הדברים שכואבים לנו, שאנחנו לא מסוגלים להיות במצב הכי שלם, של עבודה לשם שמיים. גם זה בוער לנו. זה גם אחד מהצרכים שלנו. כמו שאנחנו צריכים בריאות ופרנסה, אנחנו צריכים להיות יהודים שעובדים את השם לשם שמיים. אז אם אין לנו את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו במצב חירום, אז גם על זה צריך להתפלל. שנזכיר את במצב שאנחנו מסוגלים לעבוד את השם לשם שמיים. וזהו, עכשיו נסביר עוד פסוק. מן המצר קראתיה. כלומר, אתה, אני קורא מן המצר. כלומר, הצרותי. תוציא אותי מהצרות. אבל ענני במרחביה, שיקרא אותך במרחב, מתוך הרחבה, וגם כי נתפלל, תפילה טובה ועילאה, רק לשם השם. אבל אני יכול להעיד, פעם הייתי בראש השנה בהדסה עין כרם, הבן שלי היה מאושפז, והתפללתי שם במניין של בני המשפחות והחולים שהיו מסוגלים להתפלל במניין. והיו שם עשרות אנשים, אמר הרבה, כאילו, יותר מ-100 אנשים היו במניין. ואני זוכר איזו התרגשות הייתה לי, ממש כזה, לראות זכות עמוק על עם ישראל, ובחזרת השעה, בשחרית, שאמרו ממקולך, מבינים תופיע, מתי תלוך בציון? אנשים באמת מכל הלב רואים סיפורים. אתה תלוך בציון, וכל אחד מהם יש לו חולה, כי מי שלא שיפרו אותו לראש השנה, כי הוא באמת חולה. כי יש לו למה להתקלם. והיו שם גם חולים עם, עם, כאילו, עם, עם אינפוזיות והכל, וכיסות גלגלים. ומעומק הלב, מתי תלוך בציון? זה, זה באמת עם ישראל, ממש. שגם בתוך המצוקה לא שכחים את התפילה העיקרית. יש תפילה פרטית, ברור. כי מי שברך לחולים היה שם חצי קריאת התורה. אבל, אבל בתוך זה לא שכחים שיש לנו בקשה פנימית עמוקה, שזה העיקר באמת. גם עכשיו, אתם חולים. חלק מהרצון להיות בריא, זה שנוכל באמת להתמקד בבקשה הרגישית. זה בדיוק כמו שאומרים, דרך אגב, שמבקשים רפאנו. רפאנו השם אני רפא. או שאין לי בני תשע, למה? מה זה למה? כי נעצבן להיות חולה. לא, זה לא מה שאומרים. מה אומרים? כי תהילתנו אתה. מה זה כי תהילתנו אתה? כי אנחנו, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה האימות שלנו. אם אני חולה, אז אני לא יכול לספר תהילת השם. במלוא הלב. למה? כי אני חולה. אז בגלל שאני חולה, אני חלש, ועייף, ועצבני, ולא מרוכז, אז אני לא מסוגל לספר תהילת השם. אז אני מבקש, רפאנו השם אני רפא, שאני מבקשה, כי תהילתנו אתה. שאני יכול לספר תהילתך באמת. זה גם חלק מהבקשה האלמנטרית, להיות בריא. זה לא שתי חלופות. זה לא שתי חלופות. להתפעל לעם ישראל או להתפעל לעצמי? אני מתפעל לעצמי שאני אמצא כזה שלם, שאני אוכל באמת להתפעל לעם ישראל. לא סותר.
די, די
מה המילה הראשונה בבקשה לרפואה? מי זה רפאנו?
זה, אבל זה יכול להיות
אנשים
שאני מזכירה
אותם בראש,
שעוברים
במחשבה. רפאנו זה אני ואחר זה?
אני, המשפחה שלי.
איך נגיד את הפרחה? ברוך אתה השם? מה? רופא? חולה?
נכון, אבל השאלה אם זה לא נמצא
את זה. מי שזה לא נמצא אצלו, יש את הסוגריים, שפחות שם יחדים. אבל באמת, כאילו, עד הרבה, בדיוק בזה תקנו לנו את התפילה. סליחה, שכחתי את השם. אז בתפילה עצמה, אנחנו בוקשים דברים שלא היינו בוקשים באופן טבעי. בדיוק בזה תקנו לנו את התפילה של 18, שכל אחד יבקש על כל דבר שהוא אמור לרצות. שגם אם הוא לא מבין שזה בוער, שיביא שזה בוער. צריך לדבר אותך מרת עצמי, חשיב השופטים כבר ראשונה. זה בוער, זה מס, זה אלמנטר. אז כן, אנחנו, זה כן כזה משחק, אבל אני רואה שאני בטוח בצריך. אני אגיד, גם מי שלא מכיר אישית אף חולה, למה שאני בכלל לבקש רפאים? כי יש חולים בעם ישראל, גם אם אתה לא מכיר אותם, וגם עם ישראל חולה. וזה גם בקשה. זה הבקשה. זה לא צריך. גם מה שתיארתי זה לא משהו צריך. אף אחד לא אמר להם לעשות את זה. יש לנו את זה באופן טבעי. יש לנו את זה בעומק הלב. שגם כשיש שרות פרטיות, הוא לא תובע רק בפרטיות שלו, אלא הוא רוצה באמת את קידוש השם בעולם. שמתוך זה גם המקום שלי יהיה. שגם לי יהיה מקום בתוך זה. לבריאות ופרנסה ונחת וילדים ו...
זה קורה כי התפקדות.
נכון. כי זה ככה מסרב גולם.
יש מענה יותר גדולה לזה, אם זה במודעות שלי,
אם זה מה?
אם אני חושבת
בתוך
כדי התפילה שלי, זה
מענה גדולה יותר. כן. אז הנה, זה המקור הבא. מה שהרמב"ם פרסיסני אמר שזה לצדיקים, אז הנה, בעמוד 3, המקור הראשון, זה מופיע בתור קדישה, מה שצריך להיות. וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. אומר אוהב ישראל מן העבודה. העניין הוא, כי האדם אשר הוא בצרה, רחמן על אסלאם, וצריך לסעוק אל הבורא ברוך הוא להושיע אותו מצרתו. אזי, העיקר הוא שלא ישים על ליבו צרת עצמו, כלומר, כי היא מפריעה לתוכניות שלי, או לחוויות שלי, רק על מה שמבטלים אותו, לעבוד איתו יתברך. כלומר, עומק הצרה זה שהיא מאיימת על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה הבעיה העיקרית בצרה. כלומר, זה לא הנתון המכאיב של עצמו, אלא משהו מסתיר. הוא מסתיר לי את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואז כל התפילות שלו יהיה להם עלייה. בשביל שאינו מתפלל על עצמו. רק כשמצרה, צרת השכינה בתפילתו. ואת מי שמתפלל על עצמו, אז כתוב שכשאדם מתפלל על עצמו, זה זמן של דין. כשהוא פותחים את התיק, לבדוק מי חייב למי, אם באמת מגיע לו או לא. זה מסוכן קצת כך. אבל מי שמתפלל לשם שמיים, מי שמתפלל על כבוד השם, אז אין שום כתבותים בתפילה כזאת, כי זה על כבוד השם. תראי את השם שלך. נכון? אז הנה, זה בדיוק השורים. עשה למען שמך, למען רחמך הרבי. אז פה בדיוק אני אומר, זה לא מבקש כי אני חושב שמגיע לי, אלא אני מבקש כי זאת הנהגת השם. אני מבקש שהיא תופיע גם בי, גם על הבקשה שלי. השנייה שאנחנו בעיקום. אז לפחות אנחנו אומרים את המילים הנכונות, וזה מעורר אותם לרצות את זה. היהודי הקדוש מפשיסחה אמר שהעניין של יהודי בעולם זה לרצות. אבל ליישם לא תמיד אנחנו מסוגלים. אבל העבודה של מה שאנחנו כדמית תמיד כן מסוגלים זה לרצות. מה זאת אומרת, ומי שלא מסוגל לרצות? כלומר, אני יודע שזה מה שהייתם אמור לרצות, אבל אני לא שם, אני לא רוצה. אז הוא אמר, מסוגל לרצות, לרצות. להגיד, הלוואי שהייתי רוצה. הלוואי שהייתי רוצה כך. אני יודע שככה צריך לרצות. ואם לא מסוגל גם לרצות, לרצות? אז הוא מסוגל לרצות, לרצות, לרצות. ואז הוא אמר, שאפילו מי שרק רוצה לרצות, 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 לרצות ככה 20 פעמים, הוא עובד השם גמור. בתנאי שהוא נמצא במקום הכי גבוה שהוא מסוגל. זה מה שאתם רוצים איתנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה מושלמים. גם לא בעבודה שלו. אין לו עניין בזה. הוא שנייה, שנייה, שנייה. הוא ברא אותנו מלאים חסרונות ודפקות מכל הסוגים וסריטות. הוא רוצה אותנו, לא רוצה אותנו אחרת. נוסחה חשובה. לא מושלם זה שמשהו, אני חושב זה גם זה שמשהו לא מושלם, זה לא אומר שהוא לא שלם. כי מושלם, יש במציאות רק שניים. הקדוש ברוך הוא ואשתי. אבל חוץ מהם, לכל דבר יש חסרונות. אבל זה שיש למשהו חסרונות, זה לא אומר שהוא לא שלם. כי שלמות זה לא בלי חסרונות. בלי חסרונות זה מושלמות. שלמות זה שאני עושה את המיטב שאני מסוגל, לא רוצה יותר. וזה בדיוק המקום שהשם רוצה אותם. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות לא יודע מה. מסגבים ותיאורים ועכשיו. כי אנחנו לא מסוגלים. שנייה. אבי וגיע. הוא לא מצפה משהו לא מסוגלים. והוא מודע לחסרונות שלנו. הוא לא בא בטרוניה מריותיו. אז מה הוא רוצה? יש דבר אחד שהשם רוצה מאיתנו. שיהיה במקום הכי שלם שהוא כן מסוגל. כי אנחנו מסוגלים, זה מה שלא נהיה שם. אבל אם אנחנו לא שם, זה כבר סתם התרשות. סתם לא בא למוגעים. אז איך שהוא כן מצפה? שנהיה במקום הכי שלם שאנחנו מסוגלים להיות, ונצפה, ונחשוף לי יותר. זה שלם, כי זה גם חלק מהשלם, תרצות עוד. אז אם עליהם הוא כזה, זה בסדר גם. מה אתה לא יודע?
שכל מקום שאדם מרגיש
כזה,
הוא שייך אליו. מה הוא מרגיש? כל מקום שאדם מרגיש שיש לו רוחות.
כן.
אז זה
אומר
שהמקום
הזה שייך
אליו,
גם אם
בפועל...
עוד לא... כי מה שבכלל לא קשור אליי, לא חסר לי.
אז אין לי
שום עניין,
כאילו... יש לי
רצון
למלא את החיסרון, אבל
שהחיסרות
שלי לא
ידברו
לעולם.
לאט לאט, אז זה מה שיהיה בדיוק. כי הדרך הרוחנית שלנו היא לאינסוף. כמה זמן נמשך יותר לאינסוף?
לאינסוף.
תמיד יש לאן להגיע, עם מה לשפר. גם משה רבינו מלכה תחיית המתים, יהיה לו לאן להתעלות. והוא גם מרגיש חוסר, והגורים. מרגיש נורא קטן מול הגודל שהוא שואף אליו. ברוך השם. אז הנה, זה בדיוק הערה. תראו את הערה 2. בדיוק היינו בפועל גן. אמרנו עוד שמצרף צרת השכינה בתפילתו, הערה 2. תראו בערה 2 למטה. אומר הנביא, בכל צרתה לא צר. מי זה לא? הקדוש ברוך הוא. אם צר לנו, צר לו. ומלאך פניו, הושיעם. באהבתו ובחמלתו הוגע לנו. וינתלם ונעשה עם כל מי עולה. אומרת הגמרא, בזמן שאדם מצטער, שכינה מעלה שלא אומרת, קלה לי מראשי, קלה לי מזרועי. מה זה? מה זה? אומר רשי, כמו שאדם שיגע ויעייף, אומר, ראשי כבד עליי, וזרועי כבד עליי. מה שכבד לנו בחיים, זה כבד לקדוש ברוך הוא. למה? שמנו קראת בשמך, עם ישראל, הוא הופעל שם השם בעולם. אם עם ישראל נמצא בכתוב במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, אז אומרת הגמרא, תנאי גאוותם של ישראל שמתלמד. אם לנו חסר, אנחנו, עם ישראל, העניין של עם ישראל הוא להופיע את שם השם בעולם. אז אם חסר בנו משהו, בעם ישראל, זה חיסרון בהופעת שם השם בעולם. אם עם ישראל נמצא בגלות, זה חילול השם, כמו שהנביא יחזקאל אומר. לכן זה הביטוח על הגאולה. שנייה, למען שמי. אז אם משהו חסר בחיים שלנו, זה ודאי נכון. זה קשור גם למה שאמרנו קודם. ודאי, זה כמו ש... רות אמרה שבשם הרב רונה, כאילו יש לנו כל מיני חוסרים בחיים, אבל זה משמיים. אם אני חולה, השם עשה שאני חולה. אם חסר לי פרנסה, זה משמיים, זה מטויח לי. אז מה אני אבקש בקשות? מה, לשנות את מה שהשם החליט? תשובה, צידוק הדין זה תמיד עד מה שהיה עד עכשיו. זה שאני עכשיו במצב כזה, אני מבין שזה משמיים, אבל הרגע הבא הוא נקי לגמרי, לא נמצא עליו שום צירה. אני מבקש שעכשיו השם יפתח יותר רחמים, להנהגה יותר שקופה, יותר משקפת את רצון השם המקורי, שלכולם יהיה טוב כל הזמן. בלי מחסומים, בלי עיכובים. גם אם אני לא מתריס כנגדם, כי אני יודע שהם אמיתיים, אבל אני מבקש שהם יפסקו. כי זה הרצון הטבעי שלנו, וצריך לבקש את הרצון הטבעי שלנו. אבל למה זה הרצון הטבעי שלנו? למה טבעי לרצות את זה? כי זאת העניין.
החיסרון שלנו זה בעצם חיסרון של...
הופעת
שכינה כאן,
לא כסרון שכינה במציא, שכינה בעצמה, הופעת השם במציא, זה שכינתו של קדוש ברוך הוא במציא. שכינה זה לא שם של מישהי, שכינה זה לא שם בעצם פרטי. שכינה זה שם פעולה, כמו הליכה, עמידה, ריצה, ישיבה. שכינה, שכינה זה לשכון זה, להופיע בה. השכינה היא הופעת האלוקים בעולם. זה נקרא שכינה, אלוקות, הופעת האלוקים בעולם. וזה מופיע בתמצית בעם ישראל. זה מה שחשב בעם ישראל חסר בשכינה. אפילו ביהודי פרטי. זה צער, השכינה. אז לכן, זה מה שהגמרא אומרת. בזמן שאדם מצטער, לא רק עם ישראל, כל אדם, שכינה אומרת, קשה לי, כואב לי, כבד לי. לא מתאים לי. וזה פירוש וינחו בני ישראל מן העבודה. האם על מה שהמצרים היו מבטלים אותם מעבודת השם יברך, עכשיו לא יכולים לעבוד את השם מרוב צרות. בתא שבתם אל האלוהים מן העבודה, האם שהיה עלייה לכל אפשרו שהתפללו ונשלח להם הישוע. וכמה שצרפו גם כן מה שהמצרים מבטלים אותם, מאוד אותו לפה עכשיו. לכן זה הפסוק ששינה את כל ה... שהפסיק את השיעור. כי התפללנו אל האלוהים מן העבודה. טוב, הנה עכשיו הגענו לפרשת ויירא. כן.
בקשר לקושי,
ידוע
הרי שיש לך קושי, אתה בונה לך על משהו גדול. נכון. אבל אם
תתפלל
שלא יהיה קושי, אתה לא
תשנה לך
את המשהו הגדול.
לא, לא בהכרח. לא. כי זאת אומרת משהו גדול, אפשר גם לבנות לא בצורה של קושי. וזה האידיאל. ולזה אנחנו שואפים. ונגיד באחד המשלים המפורסמים, הקושי בא לעורר אותם. יש לנו נטייה לתרדומים, וקושי בא לעורר אותם, כמו שאמרנו בעשרה בטבת, כשהרמב"ם אומר, נכון, שהתענית ציבור היא באה לעורר את הלבבות. אבל מי שער, לא צריך להעיר אותו, נכון? הוא כבר ער. כתוב שכל עשב ועשב, אז יש מלאך שמכה אותו על ראשו ואומר לו בדל. למה להרביץ? למה באלימות? מה, המלאך לא יכול לטף אותו על ראשו ולהגיד חמודי תידל? כאילו, הבעיה היא, יש לנו נטייה להתאהב במצב הנוכחי שלנו. ואנחנו נתקעים בו. ואז כשלא נהיה תקועים בו, אז הראש מטלטל אותנו ברחמה, כדי שנבין שאנחנו חייבים לגדול. לא רק ראוי שנגדל, שאנחנו חייבים לגדול. מי שמבין את זה בעצמו, לא צריך לטלטלו.
כן, אבל יש איזשהו אפקט שהקושי גורם, ויש...
אפשר להגיד את זה גם בטוב. לא יותר אפקט. כי כמו שאמרנו, מי ששואף, נגיד. נגיד, איך קוראים לך?
טל.
תצא, נגיד שאת מרגישה עכשיו באור. את נמצאת בטוב, ברוך השם, הרבה אור. עכשיו תצרי לעצמך בדמיון את טל המושלמת. הכי טובה, הכי צדיקה, הכי מופלאה. וזה האור. מול טל הזאת איפה נמצאת עכשיו? בחושך. אז הנה, את בחושך. אז לא צריך צרות של להרגיש בחושך. אם יש לנו שאיפה קיומית להתעלות, אנחנו מרגישים מצוקה. ואז כבר לא צריך מצוקות אחרות.
ואם אתה לא אוהב?
אז השם מאיר, איך מאירים? בהתחלה, כמו שאתם יודעות, איך מאירים? בהתחלה בהגינות, כזה קום מיקום. אם לא קולטים, אז יותר באלימות. אם לא קולטים, הופכים את המיטה. אז ככה זה בדיוק עושה לנו. הרבה פעמים כשאדם חוטף צרה גדולה, שלא נדע, הוא קולט פתאום שיעור מזין עוד קודם. והרמזין קודם, זה היה בדיוק זה שהוא ניסה לטובו. אז אפשר עוד יותר בטובו, שיהיה לא במקום של צרה פיזית או נפשית בכלל, אלא שבונים פער בין הרצוי למצוי, ברמה כזו שאני כל כך מחובר לרצוי, שאני רואה שהמצוי הוא סוג של מצוקה. כי אני יכול הרבה יותר, אז אני צריך הרבה יותר. אז אם יש לך מצוקה, גם לי איזו מצוקה פיזית. זה הכי טוב. טוב.
אז הרב אומר שתמיד צריך, שלקדם תמיד צריך קושי, פשוט הקושי יכול להיות עצם הרגשת חיסרון.
נכון. לא יודע.
האידאל
שתמיד יהיה קושי. לא. האידאל תמיד יהיה שאנחנו חסרים.
שמה?
שתמיד נרגיש שאנחנו חסרים.
חסרים?
חסרים במשהו. כאילו, מה זה במשהו? בקרבת השם. הכי שני מה שיכולה להיות. למה זה האידיאל? כי זה באמת נכון. יכול להיות יותר נכון. אז מול היותר הזה אנחנו חסדים. לא, אין מצב שאין איפה להתעלות. אבל אם אני מרגיש מצוקה, בעצם זה שאני רוצה להתעלות יותר, ואני כרגע קטן לעומת הגודל הזה, שאני שואף אליו, אז האדם שהוא גמר ברמה הזו, לא צריך צרות שיעוררו אותו, כי כבר ער. הוא הגיע בדיוק למקום הנכון. עוד. כשאדם נמצא בתחושה של מצוקה, לא כי קשה לו איזה נתון בחיים, אלא בעצם זה שהוא רוצה לעבוד את השם בצורה הרבה יותר עמוקה. והוא מרגיש שהוא לא שם, וזה כואב לו, וזה חסר לו. וזה יוצא על ידי חובת כאב ומחסור. אז לא צריך מחסור אחר, פיזי או כלכלי או חברתי. כי נמצא בדיוק במקום הנכון. מה זה המקום הנכון? לרצות להיות יותר קרוב להשם. זה המקום הנכון.
הרב, המציאות הרבה פעמים זה לא ככה. יש אנשים שיש בהם גם את הכאב הזה של החוסר הפנימי, וגם החיים כאילו...
כן, כי אנשים כאלה קוראים להם צדיקים. וצדיקים זה אנשים כלליים. ומה שאכפת להם באמת זה הדור, והם סובלים בגלל הדור. לא בגלל הבעיות פרטיות שלהם, אלא הנהגת השם איתם מבטאת גם את המצב של עם ישראל בכללות. אבל הם שמחים בזה, שהם זוכים לחפר על הקנאה. טוב. הנה, כמו... מה המחנה המשותף לרפסת הקוקוי מלובלין, החזון איש, הרב מלובביץ' והרב סיודו קוץ? שלא היה מלובל. אבל היו להם אלפי, עשרות אלפי, ומסתדר מאות אלפי, ילדים. טוב. אומר רבן טל מרוסיס, הנה, כתוב בספרים שבגלות מצרים היה הדיבור בגלות. כלומר, שלא היה להם דיבור כראוי שקדושה. ולכן נקרא זמן יציאת מצרים פסח, לשון פסח. והמצווה היא והגדת לבנך. יש מצווה להגיד. לספר ביציאת מצרים. וכל מרבה לספר, הרי זה משובח. ולהבין זה, ללוקתי, ויזכו בתל שבתם אל אלוהים מן העבודה, נמצא, שעלתה תפילתם השמיימה, לא יתברך שם. ואיך אמרים לה שלא היה להם דיבור של קדושה שיהיה לה שם. אז הנה, כן התפללו. רק העניין לדרך הכתוב, ואף גם זאת, יתם, בארץ ידיהם וכולי, כן לא נעשים. לא גלתים לחלוטם. ופשוט בספרים לשון תשוקה. כלומר, את מי, את מה לא גאלתי? את קלותם. כלומר, מה זה קלותם? את קלות הנפש, את הגעגוע שלהם, את התשוקה שלהם, להשם. את זה שאנחנו קלטו. ופרשו בספרים לשון תשוקה, שאף תשוקתם של ישראל אינו מועס השם יתברך. ולכן אין לשום אדם מישראל להיאש את עצמו כלל וכלל. ולא יאמר חס ושלום, אני מפסק מקדושתו יתברך שמו. שאין אני יכול להתפלל ולא מחשבה זרה וכדומה. שנראה לו שאין לו דיבור של קדושה שתעלה תפילתו לא יתברך שמו. זאת אומרת, אדם יכול להגיד כך, אין לי שום דבר בחיים שלי, כי התורה שלי לא תורה, המידות שלי לא מידות, וההלכה שלי לא הלכה, אני לא טוב בשום דבר, מה אני יכול לעשות? רק להתפלל. וגם התפילה שלי על הפנים, כי יש לי כל מיני מחשבות זרות בתפילה. נפלא. אז כאילו, גם הדבר האחרון, המשענת האחרונה של התפילה, רגע, אנחנו מרגישים שהיא גם כן מקולקלת, כי היא לא שלמה. כי הוא לא יכול להתפלל בלי מחשבה זרה, וכדומה. אז אין לו, אז נראה לו שאין לו דיבור של קדושה, שתעלה תפילתו, לא יתברך שמו. לא ייאש את עצמו, בכל זאת, כי לא יידח, ממנו יידח. והטוב, כי לא אכלו רחמיו וחסדיו. החסדים של הקדוש ברוך הוא, הם אינסופיים, כמו שהוא אינסופי. כאילו, הקדוש ברוך הוא מספיק גדול, כדי לקבל אפילו אותו. כאילו, הוא כך גדול, שהוא מסוגל להכיל אפילו אותו, מכל החזרונות שלו. נכון. לפי שאמרת אתה, כדי לא להכיר אחרים. אני אישית, זה נכון. מה אפשר לעשות? אבל הנה, אני בונה על זה, בדיוק על זה. על מה שכתוב פה. ואומר השם יתברך, וחנותי את אשר אחרון, אף על פי שאין רק הוא נחדל. תראו את ההערה. אומרת הגמרא, וחנותי את אשר אחרון, אף על פי שאין רק הוא. נלחמתי את אשר ערכים, אף על פי שאין לו אבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מרחם עלינו בגלל תנאים מסוימים שעמדנו בהם. אלא הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו כי הוא מרחם עלינו. ברור שחשוב לבנות כלים. כמו כל שפע שבא מהשמיים שצריך לבנות לו כלים, כדי שיופיע בצורה הכי טובה. אבל עצם הרחמים, עצם הרצון האלוקי להיטיב לנו, הוא לא תלוי ברמה שלנו. גם לא ברמה הרוחנית. וגם האיש הזה, שהוא בשפל מדרגה מאוד, ונסתרים דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו כראוי לדבר לפניו בדברך שמו כלל, אף על פיכם, ידע באמת, שגם התשוקה הזאת, שחפץ ומשתוקק לדבר ולהתפלל לפניו בדברך שמו כראוי, אף שאינו יכול, אף שאינו יכול, זה גם כן רואה השם יתברך, וחשוב לפניו בדברך שמו. כלומר, שנייה, הכאב וחוסר יכולת להתפלל, הוא גם תפילה.
כאילו זה בא להגיד באיזשהו מקום שלא משנה כמה חטאים חטאנו מה החדורות, כמה מצוות יש לדעת פה פה איזושהי יכולת העבודה כאילו מרחמית בלתי מוגבלות שאתה לא יכול להיות את הערב זה לא מגיש לנו נכון. זה לא כאילו כמו...
כל תכונה היא אותי.
הבאת המאה, אז
תקבל תגובה
מסוימת,
תקבל
את
השבעים,
תקבל
תגובה מסוימת. נכון. זה כמו שהורים, אוהבים את הילדים, גם כשהילדים לא שומעים לכולם. וגם כשהילדים מצערים אותם. והם אוהבים אותם, כי זה הילדים שלהם. השם
אוהב אותם. אבל אצל הורים זה דינמית, יכול לגדול.
ברור, ברור, ברור. זה קדוש ברוך הוא, זה אינסופי. זה לא גדול, זה אינסופי. האהבה האלוקית אלינו היא אינסופית. אז לכן היא לא תלויה בתנאים. כדי שנוכל לקבל אותה בעולם הזה בצורה מיטבית, אנחנו צריכים לבנות כלים, ברור. כמו שכשהשם מוריד גשם, זה רק שפע, זה רק ברכה, זה רק חסד. אבל אם לא בונים מערכת ניקוז כמו שצריך, אז יש הצפות, ויש גם תקלות ותאונות ונזקים שלא נדע. זה לא כי גשם זה לא טוב, זה כי לא הכנו כלים מתאימים. אז ככה גם הרבה פעמים בגשמות ונפש. כתוב, לכן הרב קוק אומר, לכן אומרים, יברכך השם בשמריך. ברכה זה תוספת, שפע, דינמיות, יצירתיות. יחד עם הברכה, הבעל זוג של הברכה זה השמירה. נברכך השם וישמריך. איפה שיש ברכה, צריך שתהיה שמירה. ככל שיש יותר יצירתיות ושפע וגיוון ותסיסה, צריך שגם יהיו כלים בדיוק, שזה השמירה. בגבולות. אחרת, דווקא הברכה נהפכת לבלגן. כמו הרבה אנשים יצירתיים, שהם מרוב יצירתיות ומרוב עוצמות וזה, לא עשו שום דבר עד הסוף. והחליפו סגנונות, והחליפו כיוון, והחליפו נשים, והחליפו דת, ו... כל אחד שהם מרוב מטלטלות. מרוב כישבונות. מרוב שפע אלוקי, מרוב ברכה, שלא בנו לה כלים. אומר לכתב ואשוב. אומר לכתב ואשוב. אז לא, תתפלל, גם שאני אומר זה גם טוב. זה גם טוב בגלל שזה המיטב שלי מסוגל. זה לא בשביל להסתפק בזה. אמרנו שלמות... כן, הבנתי מה את רוצה לומר. שאדם שאדם עלול להגיד, בסדר, מספיק שאני רוצה להתפלל ולא מתפלל. גם טוב. אז לא, זה לא לגיטימציה לרשלנות. אדם צריך למצות את כל מה שמסוגל. אבל אם כל מה שמסוגל זה רק לרצות לרצות, להתפלל כמו שצריך, זה נפלא. וזה חשוב בין השם בתנאי שזה באמת המיטב שמסוגל. מה הסימן שזה המיטב שמסוגל? שהוא משקיע את כל הכוחות שלו בשביל להיות ברמה הזאת, של לרצות לרצות להתפלל כמו שצריך.
בצורה מקסימלית, לא
להפיכה,
לא
להגיד טוב, לא נורא, קצת זה גם טוב. מה? אי אפשר לרצות מה שלא מבין. אז כמו כל צריך להבין למה זה נכון, איך צריך להתפלל, ואז גם נרצה את זה. ואם לא נרצה את זה, למרות שהבנו, יש פער קצת, מקום שאני מבין אני רוצה על המקום, לפחות אני מבין שזה אני ראוי לרצות. שזה מה שהיה ראוי שאני רוצה. ואז אני כבר מבטא שאני רוצה לרצות. אני אומר, לבד שהייתי רוצה ככה. כי ככה צריך לבקש בקשה. אמרתי, קודם כל לומדים. ואז שלומדים, זה מורר איזשהו רצון. הרצון הזה, עכשיו צריך לשאול את עצמי, טוב, שאלה מצוין. איך בונים מסילת ישרים? יש מידות, מידות. נכון, זהירות, צריך לעשות פיקים. כל מידה מסביר ככה. מה המידה? אם יש חלקים, מה חלקי המידה? הפרק הבא, איך קונים את המידה? והפרק הבא, מה מפריע לקנות המידה? איך מתגברים על ההפרעות האלה? נכון? כי כל רצון טוב, כל מידה טובה ששמענו עליה, אז אנחנו כאלה. אנחנו בעד, עקרונית. כאילו, הבנו שזו מידה טובה. למה אנחנו לא שם? כי יש בתוכנו גם איזושהי התנגדות. בתוכנו ובסביבה. יש איזו התנגדות פנימית או חיצונית. כי אם לא הייתה התנגדות, כבר היינו שם. אז צריך לברר, מה בתוכי מתנגד לזה? יכול שזה הרגל. סתם הרגל, שלא חשבתי על זה אף פעם לעומק. יכול שזה רצון הפוך. אני רוצה, אבל גם קצת רוצה ההפך. אז זה מה שחוסים לך. יכול שזה משהו אחר. צריך לבדוק מה מפריע. אבל לעשות תהליך של בירור. ואז הרצון הולך ומתנקה. כי כשאדם משתדל, אז משנה אם תוצאים לו שיהיה. ואפילו לא בפרופורציות, אלא פיתחו לי פתח כיחודו של מחד, ואני אפתח לכם, שחור של אולה. אבל השתדל לפתוח כיחודו של מחד. וגם, עוד עצה, אומר רבי נפתלי מרופשיץ, וגם יכול לעשות לעצמו שיחה ותפילה מזה בעצמו. כלומר, שיצעוק ויתחנן לפניו יתברך, שיתרחק כל כך מאיתו יתברך שמו, עד שאין יכול לדבר קרוב. ויבקש מאיתו יתברך שמו, רחמים ותחנונים, שיחמול עליו, יפתח פי, יוכל לפרש שיחתו לפניו ידברך שמו, שיהיה לו דיבור, דיבור כראוי, ויוכל להתפלל כדעת וכראוי וכנכון. הוא יודע, יעזרו ידברך שמו. להתפלל, שנזכה, להתפלל. וכאין זה מצינו העניין במצרים. לכתיב, ואשמע אלוקים את נעקתם. וכתיב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. זה כבר פרשת שלנו, פרשת שבוע שלנו, פרשת ועדה. וידוע שנעקה, הנה, אביב בני שאלה, בהתחלה, תכון מה זה נעקה. אז הנה, זה ההבדל. וידוע שנעקה הוא בלב, הוא בלב לבד. מענחה זה גם בפה, אבל נעקה זה רק בלב. ששמע יתברך את תשוקת ליבם לעובדו יתברך שמו כראוי בדיבור קדוש, והם בעצמם ביקשו רחמים על דבר זה, שהתרחקו מאיתו יתברך שמו וצעקו על זה לא יתברך שמו, וזהו שנאמר ויענחו בני ישראל מן העבודה, פירוש על, על עבודתו יתברך שאינו כראוי. כלומר, אז מה זה מן העבודה לפי הפירוש הזה? על איזה עבודה הם נאנחו? על עבודת השם. על זה צעקו לו יתברך שמו, ושמע השם יתברך ועזר להם. והכיוון זה נאמר נושא נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. מה הכוונה? הגם שהגם שבשכל אין מבינים זה החסד הגדול, כיוון שהשורת הדין שבשכל אינו כן לרחם על זה, כלומר על אותו אדם, כיוון שאינו אבון וחדאי, לא מבין, השם עושה לי כל כך, כל כך טוב, ואין לו אפילו דיבור, דיבור כראוי של קדושה, אפילו לבקש שלא יודע, אז איך השם נותן בלי לבקש? מכל מקום, השם יתברך מרחם עליו, מי"ג מידות הרחמים, מבחנותי את אשר אחרון, אף אבי שאין לו גם מוחדה. עוד מפרשת ועירה, אומר רבי משה מקוברי, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שמצרים מעבידים אותם בהסגור על בריתי. כל נעקתם של בני ישראל היה אשר לעבוד, היה על זה אשר לעבודת השם יתברך צריך כל אחד מישראל לעבוד אותו בשמחה רבה ובהימרות הלב, ולבסוף צרות המצרים מביאים אותנו לעבוד את השם. אז איזה הכל? שמצרים מעבידים אותם, מגרומים לנו להיות עובדי השם, כבנים שאיזה הוא צריך לחזור אליו. וזה היתר נעקתם של בני ישראל, שאם כל עושה תשובה לכתחילה, עושים תשובה בדיעבד, כי הם צריכים לוחצים אותה. טוב, נשארו לנו 10 דקות. אז בכל אופן, מה שנספיק נספיק, ומה שלא יהיה שורי בית. יש פה שתי תורות וסיפור. המחנה המשותף של שלושתם, שזה שלושה מגדולי ישראל, שהיום רוצה להתשלם היום. בעל התניה, ושם שמואל, יסוף חצוב, וגם סיפור על רבי מילאלו, שהיום רוצה להתשלם היום. אז בואו נתחיל לפחות את בעל התניה, זה קשור למה שדיברנו על מחשבות זרות. אומר בעל התניה, ואפילו אם נופלים לו יורי תאוות, נשאר מחשבות זרות, נשאר את העבודה בתורה, ובתפילה בכוונה, מה עושים? אל ישיב לבלה, אלא ישיח דעתו מהם כרגע, כלומר מיד. והעיקר, אל ייפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצם נבזה בשעת העבודה, שצריך להיות בשמחה רבה. אלא עד רבה, יתחזק יותר, ויפליט אומץ בכל כוחו. כלומר, אם יש לי הפרעות, כשיהיה ריכוז בתפילה, אז מה זה אומר? להיכנס לזה עוד יותר, עד הסוף, לתפילה. לכוונה בתפילה, לחדווה, בשמחה יתרה. שמואל ליבו, כנפילת המחשבה זרה, עם הקליפה שבחלל השמאלי. העושה מלחמה בבינוני עם נפש האנגלית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד, שכשאחד מתגבר, אז על השני מתאמס להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. ולכן, כשנפש האלוהית מתאמסת ומתגברת להתפלל, אזי גם הקליפה מתגברת כנגד הבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. זאת אומרת, יש בחיים שלנו, מבחינה רוחנית, סוג כזה של סטטוס קוו. יש לנו יצר טוב, יש לנו יצר רע, ואיכשהו סובלים אחד את השני, וזה הסטטוס קוו שלנו. כי היצר הרע, הוא מנסה להפיל אותנו כל הזמן, אבל לא משתולל, כל הזמן אנחנו ברמה הסבירה. אבל אם היצר הרע מרגיש שאנחנו באמת רוצים להתקדם, כפי איתו מביא לו את כל הבלבולים, ואת כל הספקות, ואת כל הבלגן. למה? עכשיו הוא מרגיש מאוים. אז כשבאים להתפלל, ורוצים להתפלל באמת בכוונה, או נגיד שמישהו הולך ללמוד שנה במדרשה, פתאום זה מציף את כל הבלבול. מה קרה? באתי ללמוד תורה, באתי להתחזק, אז פתאום דווקא עכשיו, כן, קצר, כי זה סימן נפלא. סימן שיצר הרע מרגיש מאוים, כי אנחנו כאילו יפרנו את הסטטוס קוו. אז עכשיו אנחנו אומרים, מה זה הדבר הזה? זה לעומת, זה עשה אלוקי. היצר הרע מרגיש מאוים, כי הטוב מחליט שהוא רוצה להיות יותר דומיננטי. לא מספיק, לא מסתפק במצב הקיים כמו שהוא. כשיש לי טוב, יש בירה, לא נורא. אני רוצה להיות באמת טוב, שהחיים שלי יהיו טובים. עכשיו, היצר הרע נבהל מזה. אז הוא מנסה לגייס את כל הנשק שלו. אז ככה זה גם בגדול בחיים, וככה זה גם בכל תפילה. כאילו, אין היצר הרע בעיה עם זה שנתפלל לו בכוונה. זה לא מפריע לו, לפי הוא שמח אותו. אבל אם יצר נתפלל באמת בכוונה, היצר הרע נבהל. אז הוא מתחיל לשלוח לנו כל מיני מחשבות, אולי נהיה. הוא מרגיש מאויה. אז סימן טוב. ולא כטעות העולם, שטועים להוכיח מנפילת המחשבה, זרה, מכלו השם תפילתם כלום. שאילו תתפלל, תבואי בך נכון, לא היו נופלים לו מחשבות זרות. לא נכון. והאמת היה כי דבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, יהיה מתפללת. היא מתפללת, והיא מחשבת ומערערת את המחשבות זרות. הסימן שזה לא עד הסוף. אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות. הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם. כל אחת חפצה רצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולה ממנו לבדה. בכל אירועי תורה, יראת שמיים, מנפש האלוהית. כל ידי אלמה, נפש הבאמית. רק שאלוהית מלובשת. זאת אומרת, יש לנו שני מקורות הזנה בחיים. האחד זה, יש לנו שני רצונות שהם הכי עמוקים בחיים שלנו. אחד, זה רצון להתקרב לקדושה. זה הרצון שמפעיל את כל הרצונות שלנו. ואחד, הרצון השני זה שיהיה לי סבבה. בלי קשר לקדושה, בלי קשר לכלום. אלה שני הרצונות שכל הזמן מפעילים אותם. מה? שיהיה לי סבבה. בלי קשר לקדושה, בלי קשר לכלום. שיהיה לי נעים, שיהיה לי כיף. זהו. אז כיוון שזה שתי נפשות, שכל אחת רוצה לשלוט, אז כשאחת מרגישה שהשנייה מדברת בכל רם, אומרת את שלה בצורה עוצמתית, אז נתחיל לצעוק שזה שישמעו גם אותה. זה הכל. תהליך טבעי. אז לכן, אז איך מתייחסים? לא מתייחסים. כלומר, צריך להתייחס להפרעות הפנימיות כאילו עם הפרעות חיצוניות. והוא כמשל אדם המתפל בכוונה, ועומד לנגדו ערל רשע, כלומר גוי, הוא משיח ומדבר עם עובדי לבלבלו. מה היינו עושים? איזו שבכוונה יעשה לנו כל מיני פרצופים ואנחנו מפללים. שזאת הצעתו בוודאי, שלא להשיב לו מטוב ועד רע. יכול לזאת, זה לא יעזור, נכון? מה עושים? הוא שכן להתפלל בזה. ולעשות עצמו כי חירש לא ישמע. הוא לוקח מה שכתוב, אל טען כסיל כי יבלתו, ותשווה לו גם אל טען. איך אפשר? כי זה לא עצמו. אני לא מקשיב, זה בחירה שלי למה להקשיב, לאיזה קולות. לאיזה קולות חיצוניים ולאיזה קולות פנימיים. אני לא חייב להקשיב. אם אני עסוק. לא, זה עבודה, זה עובד. זה עובד, זה עובד. לא שומע, אני עסוקה עכשיו. תגידי, לא שומע, אני עסוקה עכשיו. נגיד, נגיד ששכח לסגור את הטלפון לפני, אפילו מי שמתקשר. אבל באמצע 18. יש אבא אמינה שתעני? ברור שלא, אני שומס. אז עוד דבר גם ימורים. אז לא מתייחסים. זה הכל. כך, אז ישיב נאומה, ושום טענה ומענה נגיד למחשבה זרה. כי המתאבק עם מנובן, מתנבל גם כן. זה הגרא אומר. נגיד שהם נלחמים מישהו שהוא מרוך בבוץ. גם אנחנו נלחלך בבוץ. אז לפעמים אחד שהוא כולו מלוכלך בבוץ, אני לא עדיף לעקוף אותו. לא לעשות לי לכם.
הוא נאבק.
אז הנה העבודה. רק יעשה עצמו, כי לא יודע ולא שומע הארגון שנפלו לו, ויסירה מדעתו, ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. אז להתפלל יותר בכוונה. דווקא בתפילה יש עצה מאוד מאוד בהירה. מפללים עם סידור, לשים את האצבע על המילה שאת אומרת עכשיו. וככה להעביר את האצבע ממילה למילה. והיא מרוכזת לגמרי. יש רק מילה אחת בעולם. אין, התאדע כל העולם, מתאפס. רק הקדוש ברוך הוא, את והסידור. ככה, ככה מתפללים.
הרב, אם זה עוזר,
אז ככה. ואם אפשר לו להסירה מדעתו, עכשיו אפשרות שנייה. אין, לא, לא עובד. כל העצות הנחמדות לא עובדו. כל הזמן הארגונים באים וטרודים וטרודים וטרודים. אי אפשר לתרכז משפט אחד. ואם אפשר לו להסירה מדעתו, ושטרודים מחשבתו מאוד בחוזקה, אזי ישפיל נפשו להשם. והתחנן לא יתברך במחשבתו, לרחם עליו, לרחם אבא המדיבים. כרחם אבא לבנים, הנמשכים ממוחו. וככה ירחם השם על נפשו, הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזדונים. ולמען לא יעשה, כי חלק השם ממש אמור. טוב, נסיים שחשבו הטוב, נמשך תפילות טובות.